אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, חודש אדר, אנחנו הולכים לעסוק כאן בעזרת השם יתברך בכל האדר הראשון והאדר השני וימי העיבור הקדושים האלה. הולכים לעסוק כל שבוע אומקה דליבה בענייני שמחה, בענייני מגילה, בענייני סוד של חן, אסתרים, גילויים. אנחנו בעזרת השם הולכים לבוא מוכנים השנה ליום הענק הזה ופעולתו היהודית בשמיים, יום פורים. והיום, היום נמצאת איתנו כבר כאן שחף צוברי, שבאה לכאן, אוי, מעמק הירדן, שחקנית, בימאית וליצנית חינוכית. אומקה דליבה, פסח בגד, יעלי איבר צייטלין, כאן אפרת ברזל, מתחילים. אומקה דליבה, בוקר טוב, אנחנו מתחילים להמריא, לחמם מנועים לקראת חג פורים, לקראת ברור שמחה אמיתית, יהודית, נשית. שלום לך יקרה אחת, שחף צוברי, את גם שחקנית וגם בימאית וגם ליצנית חינוכית, תכף תסבירי הכל, אבל קודם תסבירי מה זה להיות אמא לשמונה גברים וחלחת.
כן, אוך השם. אז קודם כל כיף להיות פה, תודה רבה, ממש זכות. אז באמת, כן, ברוך השם, בורחתי בשמונה בנים. כן, כן, זה פרויקט.
רצית בת או...
ברור. אני באה מבית של חמש בנות.
אז קיבלת את זה ככה באיזון, איזון. אנחנו הולכות לדבר שיחה מרתקת. אני מרגישה. ממה מתחילה אישה? אז ואת המקצוע שהגעת אליו, אבל הם... איך בהתפתחות האישית שלך, בסוף את מגיעה להיות מה שאת, כי את עושה טוב לכל כך הרבה אנשים, דרך משהו שהוא בכלל לא מובן מאליו.
קודם כל, כל האהבה הזאת לתיאטרון ולבמה, זה משהו שנולדתי איתו. זה ממש מגיל אפס. ו...
מה, כאילו הצגות בסלון למשפחה?
ממש, ממש, כן, להלביש את האחיות שלי וכזה. וההורים שלי תמיד מאוד עודדו אותי. כאילו זה היה, אין, הם פשוט היו על זה. ובעצם זה היה כזה, כן, בסלון, אחר כך בבית ספר, בקטנה. ואחרי הלימודים הלכתי ללמוד במכללת אמונה, אחרי השירות לאומי, הלכתי ללמוד במכללת אמונה, הוראת תיאטרון, והיה לי ברור שאני הולכת להיות מורה. כן, אני מאלה שאמרתי, אני כן אהיה מורה. ובאמת מאז 22 שנה עוד מעט אני עוסקת בתיאטרון על כל תחומיו. הייתי מורה לתיאטרון מגן עד, היה לי תיאטרון ילדים 12 שנה ביחד עם שותפה ענת פרץ, תיאטרון שכתבנו את ההצגות, ביימנו את הפורה, הכל מאפס אנחנו עשינו, ממש רצנו אותו בכל הארץ תוך כדי שהיא יולדת ואני יולדת. וכן,
לכן נולדו בנות?
לה נולדו בנות, לי נולדו בנים.
אה, נו.
וזהו, אחר כך זה התאזן לה. הצלחתי להדביק אותה. וזהו, ובעצם כל הזמן התעסקתי עם זה. אחרי כמה שנים העליתי איזשהו מופע עם חברה, מופע לנשים, שאז בעצם התחלתי את תחום המבוגרים יותר. ואחר כך ראיתי שאני רוצה קצת לבד. וכשגיליתי את הלבד, גיליתי כי טוב לי. ואז באמת יצאתי במופע. זאת אומרת, זה היה אחרי 4 שנים ככה של משבר, דיכאון, שעברתי עם עצמי והייתי מאוד מנותקת ככה מהעולם, ושאלתי את עצמי כל מיני שאלות. ואז בעצם נולדה הצגה, נולד המופע, דברים שעברתי בדרך לקורסה, שזה מופע שאני רצה איתו כבר 5-6 שנים, שאני ככה מספרת את הסיפור האישי שלי, ומכניסה לתוכו את כל תחומי התיאטרון, אני רוקדת, אני שרה, מופע מאוד אותנטי, מאוד אל הלב. באמת זכיתי להיות איתו מצפון הדרום. וזהו. זה ככה מופע שמספר את הסיפור שלי, ופגשתי שם המון לבבות פתוחים של נשים, ואני כל פעם מחדש מתרגשת על הדבר הזה. זה מצריך ממני כוחות נפש לדבר כל פעם, וככה לצאת עם הסיפור שלי החוצה. אבל אני תמיד אומרת שיש אחד שכותב את זה, ויש אחד שמצייר את זה, ויש אחד שמעלה על הבמה ומדבר את זה, וזה הכלי שהקדוש ברוך הוא נתן לי. וממש הרגשתי בתוך התהליך שעברתי טיפולים, וכל התהליך שככה עברתי בתוך הדיכאון, הרגשתי שאני חייבת להעלות את זה על הבמה. אני פשוט חייבת לספר את זה. אז זה התחיל מסתם ערב נשים שעשיתי לקהילה שלי, ביום הולדת שלי, הזמנתי אותם ליום הולדת שלי, אף אחת לא יודע מה אני הולכת לעשות, ופשוט העליתי את המופע. זהו, ואז יצאתי משם, וחברה אמרה לי, טוב, את מבינה שזה כבר לא שלך, כן? אז אמרתי לה, מה זאת אומרת? עשיתי יום הולדת. היא אמרה לי, לא, 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 יש לך מופע, ועכשיו את הולכת לרוץ איתו. זהו, וכמו שזה היה אז, ככה אני רצה איתו מאז, זה כמובן התפתח, כי אני התפתחתי מאז. וממש לאחרונה, אני יצאתי בהרצאה חדשה, שמדברת על הליצנות החינוכית, שקראתי לזה על אף הכל, שגם זה מספר איך בעצם מצאתי בכלל את הליצנות, או יותר נכון, חזרתי בתשובה. חזרתי בתשובה לליצנות, כי הייתי שם פעם. הייתי ילדה מאוד ליצנית. אבל בדרך עברתי הרבה דברים, והליצנות הושלה מעליי. ובתוך הבור העמוק הזה שהייתי בו, המנהרה החשוכה הזאת שלעולם לא האמנתי שאצא ממנה, מצאתי את הליצנות מחדש. ומצאתי אותה בהתחלה בתור ליצנות רפואית. ובהמשך, ברוך השם, התגלגלה לידי הזכות להיות ליצנית חינוכית, שזה הדבר הכי מדהים בערך שלמדתי בחיים שלי, ואני כל כך שמחה בזה, שכאילו כל הדרכים בסוף הובילו לזה, ואני חיה את חיי כליצנית, ברוך השם, שכאילו זה נשמע ליצנית, מה, זה כאילו, זה דבר כל כך, כל כך עמוק, וזכיתי לפגוש בדבר הזה אנשים מדהימים, בעיקר את המורה שלי לליצנות, שזאת טליה ספרה, שהיא בעצם יסדה את המרכז לליצנות חינוכית, וזכיתי ללמוד אצלה, ממש לא רחוק מכאן, בתל אביב. היא פתחה לי עולם מופלא, שאני כל כך שמחה להיות חלק ממנו, ואני חושבת שיש בזה כל כך הרבה אור בדבר הזה. אני רואה מה זה הביא לאישיות שלי, מה זה הביא לבית שלי, איך זה, זה הפך לי את הבית. וזהו, וזה באמת להסתכל על העולם אחר, ולהתנהג בעולם אחרת.
עם הכלי הזה שנקרא הומור.
הומור, כן, שזה דבר שתמיד היה בי, אבל ליצנות זה לא רק הומור, יש בזה עוד הרבה הרבה מעבר לזה, יש בזה... ליצן לא משתמש רק בהומור, הוא בעצם, הוא בא מין חלק כזה לעולם, הוא לא יודע כלום, והכל עובר דרכו. והדבר האותנטי הזה, הדבר הזה היה... האלתור הזה, המקום הזה, שכל מה שבא אליי, עכשיו אני עובדת איתו. זה, אני חושבת, עבודת השם הכי מדויקת, כי החיים הם מלאים במה שבא, עכשיו אני צריכה להתמודד איתו, ובתור בן אדם שכל הזמן אומר לא, וישר שם את המחסומים, זה לימוד כזה גדול בשבילי, הדבר הזה של לקבל את הדבר ולעבוד עם הדבר הזה.
תת, אני רוצה לשאול אותך כאילו 100 שאלות בדקה. א', איך אני את הנשיקה ליעלי איבר צייטלין, ששאלה אותי לפני כמה זמן כבר. זו. וזה שאלות שהיא שואלת הרבה, על זו, זו, זו וזו. את רוצה? אמרתי לה, כן, כן, כן. כי זה הרגיש לי כמה זה עמוק ונכון. אני לא יודעת אם אני רוצה לשאול אותך על... מה זה התפיסת עולם ממש, המאוד יהודית הזאת של, אני מדמיינת עכשיו, בגלל שאנחנו מדברות באדר ובליצנות ובחינוך ומעבר להומור, אם זה הנשיות הזאת שלנו שעומדת, כאילו מי שרואה אותי עכשיו, עם הידיים מחכות לג'אגלינג של תביא את הכדור, תביא את הכדור, תביא את הכדור, תביא עכשיו אני אעבוד עם זה, אני אעבוד עם זה, עם זאת שהצבנה אותי, עם זאת שהעליבה אותי, עם הניסיון הזה שהגיע, עם העצב הזה, עם ה... אני לא יודעת אם אני רוצה לשאול אותך על זה, ואני רוצה לשאול אותך גם על הלימוד הזה, מה לומדים שם, ואני רוצה לשאול אותך גם על המילה הזאת, דיכאון שהובלחה שם במשפט, וכמה, ואולי אני רוצה לשאול אותך על החזרה שאת דיברת עליה, לליצנות, על המון המון דברים ילדיים שיש בנו מאז, ואנחנו לפעמים משתמשים בהם לא באופן מדויק, כשאנחנו לא יודעים להיות קשובות לעצמנו, וחוזרות אל עצמנו, ולאנשים בחיינו, במשפחה, בחברות, בכלל, ופתאום מייצרות ליצנות איכותית יותר, או תכונה כל אחת ואיפה שהיא נמצאת, מחזירה לעצמה את עצמה, רק בצורה יותר שמחה ומדויקת. אז תשמעי שנייה, תעשי מה שאת רוצה, אוקיי? מאיפה אנחנו מתחילות? לדבר את הדיון העשיר הזה, האדרי הזה, המאדיר הזה, האדיר הוא.
אני חושבת שנתחיל מההתחלה. נתחיל בעצם מילדה, שרואה את העולם בעיניים מאוד צבעוניות, מאוד קצת מופרעות כאלה, כן, קצת מחוץ למסגרת. גם גדלתי בבית כזה. יש לי הורים שהם מאוד אנטי-מסגרתיים, ובאמת אפשרו לנו את כל הדבר הזה. של לא ללכת ברגיל, בשטנץ, והכל טוב ויפה שעד שמגיעים לחברה. וכשמגיעים לחברה, אתה צריך להיות משהו מאוד מסוים.
שנייה, שחף. עד שמגיעים לחברה כילד, או עד שההורים מבינים שמשהו עם הילד שלהם לא בסדר מבחינה חברתית?
לא, אני מדברת על עצמי.
על עצמך.
אני מדברת על עצמי, באיזשהו שלב, אני מבינה שזה מעצבן קצת שאני כזאת, שאני אחרת, ובאיזשהו מקום אני לוקחת את הילדה הקטנה הזאת ומשתיקה אותה. וקצת כאילו מדעיכה אותה. עכשיו, היו במות, היו מקומות שאכלתי לבטא את עצמי. אבל כילדה, בוא נגיד גיל 10-11, היה שם איזה משבר מאוד גדול, והרגשתי שאני צריכה ממש להשתיק את הילדה הזאת לחלוטין. המשבר הזה הוא בעצם בערך עד שאני מגיעה לגיל 13-14, שם אני בעצם עוברת לתיכון שמאפשר לי, אולפני טבריה, נגיד את השם, ובראשו אברהם ליפשיץ, שהוא היום באמת דמות מאוד, דמות חינוכית, הוא האבא הרוחני שלי, ובאמת המקום הזה פותח לי המון דלתות, משנה לי את כל המקום החברתי שלי, ושוב המקום הזה התיאטרלי פורץ לו, וכאילו המופרעות הזאת היא קצת נמצאת. אבל המקום הזה של הילדה הקטנה שהשתיקו אותה, הוא נמצא שם, הוא נמצא שם הליצנית הזאת של, בואי תחשבי טוב טוב מה את אומרת, איך את מתנהגת, אם זה מתאים, אם זה... ובגיל 19 וחצי אני מתחתנת, ברוך השם, והחיים רצים מהר, אני מתחתנת, יולדת ילדים, יולדת בן עוד, בן עוד, בן עוד.
נשמות שנייה.
וואו, אז יש לנו את הדר יוסף, הוא הבכור.
בן כמה הוא היום?
היום הוא בן עוד מעט 24, נשוי לקלתי המהממת תהילה.
הנה בת כחלה, חלה כבת, כלה כדה.
גרים בירושלים ברובע היהודי, כרגע הוא גר בפאתי עזה. נלחם כאן, הוא בגבעתי.
שיחזור בשלום.
אמן, אמן. אחר כך יש לי את אביו, שהוא בגולני. תכף מקבל קומטה.
וואו, וואו.
כאילו, צהל זה, כאילו, אנחנו זה צהל בעצם, אנחנו מייצרים את הלוחמים.
יו, 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 יו.
אחר כך יש לי את יאיר בן ציון, לומד בישיבה בברוכין, יהודה, הוא נמצא כרגע בחווה, עושה בגוריות באיזושהי דרך, איש העולם הגדול, איש הטבע.
גם לי יש יהודה כזה אחד. זה טייפ אוף. A boy.
המלכות, המלכות. Okay. אחר כך יש לי תילל, לומד בישיבת תמר בבקעת הירדן, אחי הדוב, כיתה ה' בבית ספר תמר, בבקעת הירדן, מרדכי אלחנן, בכיתה ג' ובין הזקונים שלנו, כחיפר של 7 שנים, אמיתי בן שנה ו10 חודשים.
וואי, ילד בן 24 וילד בן שנה ו10 חודשים?
אני בחתונה הייתי בהיריון, אני זה הבדיחה של הדוסי, אז אני.
אוקיי, זה.
היה לי אפשר לשים את הידיים בחופה, על הבטן הגדולה והשמנה. כן, ילדתי חודשיים אחרי החתונה של הבן. כן, זה גם סיפור ליצני מאוד, הקטע הזה של 7 שנים אחרי עוד ילד.
בכלל, המציאות הזאת של התינוקי הזה, אמיתי, שכאילו אח של אדר, אבל הוא מעולם לא חי אותו באותו בית.
כן, כן. אמרו לי, אחרי הלידה, את הולכת לנוח אצל קלטך? אז זה היה משהו כזה, כן.
גדול.
כן, היא פינקה אותי, כן.
גדול. רגע, אז היינו ברב ליפשיץ, שאפשר?
שהמקום הזה אפשר להתפתח לכל הכיוונים האפשריים. זה מקום שקודם כל חשף בפנינו את כל... את כל העולם הישראלי על כל גווניו, לא פחדו משום דבר, לא פחדו ממפגש עם שום דבר, והכל היה מאוד, כאילו, צאי לחיים, תחפשי דרכך, בתוך מקום מאוד מוגן, בתוך מקום מאוד תורני. ושם בניתי באמת את העולם התורני שאני הבאתי לחיים הזוגיים שלי, המשפחתיים שלי. ברוך השם, באמת זכיתי להתחתן עם בן תורה. זהו, ואז בעצם התחתנתי. וברגע שהתחלתי ללדת ילדים, הבנתי שאני חייבת להיות עכשיו אימא. ואני צריכה להיות מאוד רצינית. כי אם אני אהיה רצינית, אז יקשיבו לי. ואני מגדלת פה משפחה, ויש לי אחריות, וכל הדבר הזה שיש לי בית מקדש בבית, ובאמת, הקדשתי את החיים שלי להיות אימא, כשבתוך הדבר הזה משתלב התיאטרון. כמו שאמרתי, אני מעלה הצגות, אני מורה לתיאטרון, בתוך הדבר הזה של לגדל את הילדים, ולהיות איתם כמה שיותר, ולקום בשש בבוקר, ולהכין להם עוגיות מקמח קוסמין מלא. והכל היה מאוד, כאילו להיות אימא ב-100%, היה לי מאוד חשוב, ורצתי על הרכבת חיים הזאת. עד שבגיל 35 קיבלתי חתיכת קפה. והרכבת שלי פשוט עצרה. הקדוש ברוך הוא פשוט עצר לי את החיים ואמר לי, די.
מה קרה?
פשוט הרגשתי שכל הדבר הגדול הזה של אנשים ובמה וקהל ובית, כל הדבר הזה שבניתי, לא מעניין אותי. מפחיד אותי. אני לא רוצה לצאת מהבית, אני לא רוצה לצאת מהמיטה בכלל. עכשיו, בגלל שאני שחקנית מאוד מאוד טובה, במשך 4 שנים, אף אחד לא ידע מה אני עוברת. פשוט שיחקתי משחק של החיים.
כי מה שצריך עשית,
כי מה שצריך עשיתי, תפקדתי.
את הטפט של התפאורה, ביצת פיקס.
כן. נכנסתי אז להיריון עם הבן השביעי שלי, לא הבנתי בכלל מה קורה לי. רגע, אני לא מבינה איך מגדלים את השישה שפה. מה זה הבית הזה? אף אחד לא שם עליי, אף אחד לא רואה אותי, אני מדברת בתור המבוגרת האחראית, אבל אני כמו איזה סמרטוט, ופשוט לא רואים אותי. ובתוך הדבר הזה התחלתי תהליך של בדידות, ושל כאב, ושל פשוט ניתוק מהעולם.
שיתפת את בעלך?
אז בהתחלה לא. בהתחלה לא. בהתחלה פשוט הייתי בתוך התהומות האלה לבד, אבל באיזשהו שלב הבנתי שאני לא יכולה להישאר עם זה לבד, ופשוט לקחתי אותו איתי למסע הזה. ואני אומרת חד משמעית, ואני אומרת את זה גם בהופעה שלי, שאם לא הייתי עושה את זה בשלב הזה, אני לא יודעת אם היום היינו ביחד. כי אתה עובר כל כך הרבה שינויים בתוך הטירוף הזה, שיום אחד הוא פשוט היה מתעורר ורואה לידו מישהי אחרת לגמרי. אני מאוד 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 השתניתי בתוך הדבר הזה.
יש לך עכשיו דמעות בעיניים. וזה מראה שזאת כזאת אמת קדושה.
כן.
כאילו, לא תמיד אנחנו מאמינות שהצד השני יקשיב ויבין, או פוחדות לאכזב אותו, או לפעמים באמת לא יודעים להכיל פתאום עצב שמגיע אחרי 6 ילדים. מה, איך הוא הגיב?
אז קודם כל, ברוך השם, בעלי הוא גם במקצועו יועץ זוגי, חפרן מקצועי, הוא בן אדם מאוד מאוד מכיל. אבל אני הייתי מבולבלת, אז גם הוא היה מבולבל, שנינו לא הבנו מה קורה כאן. וזה לקח זמן, אבל מהרגע שבעצם לקחתי אותו איתי ושמתי אותו בתיק איתי ביחד, והתחלנו ללכת בזה ביחד, הוא מאוד מאוד כיבד את הדבר הזה. והוא הבין שעכשיו יש פה אישה שלא עובדת. ואת כל המשכורת שלו בערך לוקחת ושמה על טיפולים. וזה בית שפתאום צריך לעשות סוויץ' בכל המחשבה שלו. וזה רגע להבין מה קורה פה, ולפמפם לו כל הזמן, עבודת השם שלי עכשיו, לעבוד בעצמי, לעבוד על עצמי, ללכת לטיפול, להוציא על זה כסף. לא ללכת לעבוד בדברים שהם לא נכונים לי, כי הם מביאים אותי למקומות לא טובים. הדבר הנכון בשבילי עכשיו הוא להיות במיטה. והתפקיד שלך הוא להרחיק את הילדים. ולתת לי לצלול עמוק, 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 לגעת בקרקעית, לגרד אותה, ולאט לאט לטפס. כל הדבר הזה זה דברים שבעצם למדנו ביחד. המקום הזה שפתאום הוא היה כל הזמן מוביל בתוך הזוגיות שלנו, כי ככה ראיתי את הזוגיות שלנו. ראיתי את זה שרציתי גבר מוביל, רציתי גבר שהוא מחליט, הוא זה, ופתאום אמרתי, רגע, אבל גם לי יש מה להגיד. לא שהוא השתיק אותי כל השנים, אבל פשוט
לא אמרת.
זה היה נראה לי המקום הזה. היה נראה מקום שאני האישה הקטנה, שמבשלת ועושה וזה, והוא מחליט את ההחלטות הגדולות, והוא עושה את הדברים. ופתאום אני בפרונט, ופתאום אני מחליטה את הדברים. וכשבאתי ואמרתי לו, תגיד, איך אתה עם זה? אז הוא אמר לי, בבקשה. בבקשה, קדמת הבמה היא שלך, לכי על זה. והוא כל כך, אני חושבת שמשפט המפתח, המילת המפתח פה, היא ענווה. יש פה ענווה מאוד גדולה בתוך התהליך הזה. שלי כלפי עצמי, שלא כלפיי, גם שלא כלפיו. זאת אומרת, של המקום הזה, תקשיב, אתה לא מבין באמת מה אני עוברת. אנחנו אנשים מאוד מאוד שונים, אני בן אדם מאוד צוער, אני בן אדם מאוד אש, הוא מאוד אדמה, הוא מאוד נטוע, וזה גם היה לי טוב, כי ידעתי שתמיד יש לי על מי להישען. אני רוצה להגיד פה מילה לטובת חמותי, זכרונה לברכה, שגם היא הייתה כזאת. וראיתי בבעלי את הדמות שלה, וידעתי שיש פה טיפוס שאפשר להישען עליו הכי חזק, והוא לא ייפול, הוא לא יישבר. וזה היה לי מאוד 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 משמעותי, הדבר הזה, שאני יכולה פה להישען על מישהו, שהוא יקבל אותי בכל המצבים שלי. והדבר הזה מתבטא גם היום, גם היום. אני עדיין בתוך התהליך, אני בן אדם שחי על כדורים פסיכיאטרים, ואני הולכת לטיפולים, ויש לי, אני מאוד מבטאת את הרגש שלי, אני גם אומנית, אז זה מאוד חזק, והוא נמצא שם, ואני חושבת ש... אם עכשיו נגיד מישהו שומע ומוסר, אבל בעלי הוא לא כזה, אבל אני לא כזה, ברור, לא כל אחד הוא כזה. אבל הדבר הזה שרגע לקחת את הבן זוג ולשתף אותו בתוך התהליך, מבחינתי, הוא להציל זוגיות. כי זה ברור לי, גם לנו היו רגעים בתוך הדבר הזה, שפתאום אמרתי, בונה, אתה פשוט לא מבין, אתה לא מבין מה אני עופר, אתה לא מבין את הכאב הפיזי שיש בתוך הנפש. והיו דברים קשים, אבל המקום הזה שידעתי שתמיד, לא, זה הולך להיות ביחד. זה ברור לי שיש פה תהליך ביחד. והיום אנחנו במקום אחר, זאת אומרת, אני מאמינה שדבר כזה מצמיח זוגיות, מצמיח משפחה. אני רואה את המשפחה שלי היום במקום אחר לגמרי. הילד שנולד לי לפני שנה ועשרה חודשים, נולד לתוך מציאות אחרת. זהו, ואז בעצם הבנתי בתוך הדבר הזה, ובתוך הטיפולים שעברתי, שיש פה ילדה שהשתיקו אותה. ויש פה קול חזק של צעקה שרוצה לצאת החוצה, ואני לא נותנת לו. כי אני לא מעיזה. אם אני אהיה אחרת, אז לא יראו אותי בתור בוגרת, אז אני לא אהיה מספיק סמכותית. לא שכשהייתי סמכותית, הייתי משהו, כן, אבל... ואז אני בעצם מתחברת למקום הזה של הליצנות, שאני מגיעה אליו בצורה מאוד מקרית. אין מקרה. אבל כאילו מאוד מקרית, אני מגיעה לאיזושהי הצגה, שאחיינית שלי מזמינה אותי להצגה של חוג תיאטרון שהיא נמצאת בו.
איפה זה היה?
בבית שאני נמצאת באיזה חוג תיאטרון נוער של העמק, והיא אומרת לי, בואי תראי הצגה, ואני אומרת, הצגות אני אוהבת. זה היה שלב שהמילה רצון לא הייתה בכלל בלקסיקון שלי. בן אדם שנמצא בתוך דיכאון, אני יכולה לדבר על עצמי, אני שהייתי בתוך דיכאון, אין רצון.
אין.
לא רוצים כלום. כלום. שום דבר, העולם פלט. לא רוצים, שום דבר לא, לא, לא מרגש, שום דבר לא... כלום, פשוט העולם הוא כמו איזה מישור אחד, לא נגמר, שום דבר לא מרגש, לא חגים, לא מסיבות של הילדים, לא התפתחויות שלהם, לא... שום דבר פשוט לא ריגש אותי.
תגידי, שחף, זה נכון מה שאומרות נשים שהן בדיכאון, שכאילו מין ענן אפור כזה כבד נמצא בינך ובין מה שאת אמורה להיות שמחה ממנו, או אמורה להיות מרוצה ממנו, וגם אף אחד לא מבין איך את יכולה לא להיות מרוצה. יש לך ילדים בריאים, יש לך חיים, מה את מקטרת? כאילו, והזעקה היא, כאילו, אולי קודם כל, תקשיבו לי ותנסו להבין, אתם לא מרגישים, כמו שאמרת על בעלך, מה אני מרגישה, וקודם כל הלגיטימיות של הדבר הזה, כאילו, אל תנסו לתשתש, בואי נצא להפסקת פרסומות, שחף צוברי, ונמשיך לדבר על התהליך הזה, כי לא, יש פה משהו, טוב פרסומות, ונחכה לכולם שיחזרו, וגם לעצמנו, יאללה. קדליבה. אנחנו עם שחף צוברי, שחקנית בימאית וליצנית חינוכית. לפני הפרסומות דיברת על הדיכאון שפתאום הגיע אחרי 6 ילדים, על השיתוף של הבעל, על ילדה שהייתה צריכה, כי ככה היא חשבה. כי העולם קצת משדר לנו את זה. תשתקי אותך, אל תהי את. תצניעי, תשכיחי מתוך המציאות שלך את הדברים שהם נורא את. תהי מה שאמורה להיות הפסון, אמור להיות הפסון החוצה, אבל אז פתאום את מתוך המיטה והשקט והעצבות המאוד גדולה, אני מתארת את זה בסדר?
כן, כן.
את פתאום מבינה שמשהו צריך להשתנות. ובואי נהיה שנייה ברגע שבו את בוחרת מי יעזור לך, כאן משתפת את בעלך, הוא איש קשוב, את בוחרת מטפלת? את בוחרת כן. ישר, זה היה פיקס שידוך, כי מטפל נכון, הוא קצת כמו שידוך.
נכון, זה משפט של בעלי.
אה, בבקשה. ממש. בבקשה. אני לא מכירה אותו,
אבל... בתור שאתך מקצועי.
אה, בבקשה. אני אף פעם לא עשיתי שידוך, עד רגע זה, בין איש ואשתו, אבל לשדך בין מטפל ואישה, מטפלת ואישה, זה כן. וזה ממש מרגיש לי כמו, לא כל אחת יכולה להתאים לכל אחד, ולא כל ידע. זה צריך להיות ממש בפינצטה הסיפור הזה, כי אחרת אתה תבזבז זמן, כסף, והכי קשה, את השיתוף של עצמך, עוד פעם, עוד פעם.
אנרגיות.
אנרגיות. אז איך ידעת? איך מצאת? על הראשון?
לא, גם בעלי לא היה על הראשון.
הבנתי עכשיו בדילי.
קודם כל, נחזור שנייה רגע למה שתיארת מקודם, אני לא רואה את זה בתור עננה, אני רואה את זה בתור גוש אבן שפשוט יושב על הלב.
אה, שתיארתי איך נראה דיכאון אצל נשים או גברים, לא משנה.
לפעמים זה סלע.
תתארי באמת כסלע.
לפעמים זה סלע, לפעמים זה איזה אבן חצץ קטנה, אבל כשזה סלע, זה פשוט חונק, אי אפשר לנשום.
מה, תסבירי עוד טיפה. תתני עוד כמה משפטים על זה. מה מרגיש אדם בדיכאון?
קודם כל, המקום הזה ש... אני הרגשתי מאוד מבולבלת. פתאום העולם התהפך עליי. לא הבנתי איך כל הדברים שאהבתי, פתאום אני לא מוצאת בהם שום עניין. וממש הרגשתי שמה שאני רוצה זה להיכנס למיטה, לשים את השמיכה על הראש, ולא יודעת, ולהתעורר כשהכל נגמר. לא הבנתי מה. היו לי שיחות מאוד רבות עם הקדוש ברוך הוא. כל בוקר כשאמרתי מודה אני.
טוב שעוד דיברתי איתו.
כן, דיברתי הרבה, כעסתי. אני תמיד אומרת שהלכתי מכות עם הקדוש ברוך הוא, ושואלים אותי, מה, אז מה זה עשה לך עם הקשר לקדוש ברוך הוא?
הכי טוב.
אותי זה הגדיל, אותי זה קירב, זה הציב אותי מאוד. אבל היה לי, זה היה קשה. אמרתי, למה אתה משאיר פה אישה שהיא לא שמחה, אימא, שאני מרשה לעצמי להגיד, לא אוהבת את הילדים שלה, לא אוהבת את הבית שלה, לא אוהבת את החיים שלה. למה אתה משאיר פה בת שמצערת את ההורים? למה אתה משאיר פה אישה כזאת? מה הבעיה? הרי זה ברגע אחד אפשר לקחת את זה. לא הייתי מספיק אמיצה כדי לעשות את זה לעצמי, ברוך השם.
ברוך השם.
לא הגעתי אפילו לשלבים האלה, אבל כן, המקום הזה שאמרתי, הקדוש ברוך הוא, מודה אני לפניך, אנו, כל בוקר קמתי ושיקרתי את השקר הזה, אני לא מודה, אני לא רוצה להיות פה, אני לא חושבת שזה טוב, בוא נעשה איזשהו, בוא נדבר על זה רגע, למה אני כאן, בשביל מה הצער הזה, אני סובלת, כולם סובלים, ובאמת, ממש חפרתי ככה בעומקים האלה, לא מיירתי ללכת לטיפול, ממש לא, אמרתי, מטפלת לא תעזור לי, אף אחד לא יבין אותי, אף אחד לא יבין אותי היה מאוד חזק, אף אחד לא יכול להבין מה אני עוברת.
זה בעצם, שחף, אם אני מנסה להתרכז רגע, זה מה שרצית אז, שמישהו יבין אותך? מה היית צריכה אז?
הייתי צריכה יד על הכתף, הייתי צריכה מישהו שיסתכל לי בעיניים ויגיד לי, מה שלומך? איך את? באמת. ואז אולי הסכר הזה היה נפרץ, ואז אולי הייתי פותחת את הדלת ומשתפת. אני אומרת, אולי, כי אני לא יודעת.
נכון.
כי מאוד הייתי עסוקה, וחשוב לי להדגיש את זה, הוצאתי המון אנרגיה בלהסתיר. מה, אני אבוא עכשיו ואגיד שאני בהיריון, אבל אני לא רוצה. כאילו, זה לא, בעולם שלנו, זה לא מדברים ככה. שמחים בהיריון, רוצים ילדים,
ילדים זה שמחה.
ילדים זה שמחה, שכאלו שזה קשה להם, איך בכלל אני מעיזה, וכל הדבר הזה שאיזה שפע יש לי, משפחה בריאה, ילדים מהממים, זוגיות טובה, עבודה שאני טובה בה, והכל קהילה מהממת, הורים, משפחה, ואני באה ואומרת, מה זה החיים האלה? איזה חצופה, כאילו, איזה עזות זה להגיד את זה כלפי שמיה, כלפי העולם, מה, איך את בכלל מעיזה? והמקום הזה של הבושה, הייתי עסוקה בלהסתיר. איך אני מעיזה? ולקח לי זמן, הרבה זמן להבין, שהקדוש ברוך הוא הביא את זה עליי. ואם זה מה שהוא הביא, אז עם זה אני צריכה לעבוד, אני לא עשיתי שום דבר. ושלושה חודשים אחרי שהבן שלי נולד, הרגשתי שאני על סף תהום, ואם אני לא עושה משהו עכשיו, אז אני לא ממשיכה מפה הלאה.
את.
אני.
את,
אני,
תראי אני. מה זה, עם כל ההשתקה הזאת של הסלע,
כן.
הנה קם אדם, ואומר, אם אין אני לי מי לי, זה האקזיסטנציאליסטיות, זאת, אין הדבר תלוי, אלא בי.
כן.
מה עשית?
התקשרתי למטפלת, ואמרתי לה, אני רוצה תצילי אותי. ובאתי אליה.
מאיפה הלכת המספר?
יצרתי קודם קשר דרך מישהי שאני מכירה.
מספר שחיקה כנראה על
זהו, והיא דרמה תרפיסטית, ואמרתי, איזה יופי, ואז היא אמרה לי, אבל אני גרה בלוד, אני גרה בבקעת הירדן, זה מאוד רחוק, והיא אמרה לי, תקשיבי, את לא יכולה לבוא אליי לטיפול, אני מאוד רחוקה, אבל את עכשיו מטפלת בזה. ומיד, בלי לחכות יותר מדי, הרמתי טלפון לעוד מישהי שגרה באמת קרוב אליי, ביישוב לידי, ובאתי אליה, התיישבתי מולה ואמרתי לה, את מצילה אותי, את פשוט מצילה אותי. כי אני במקום שממנו אין, זהו, זה אני כבר רגל אחת כבר באוויר של התאום. ויצאתי למסע של שנתיים עם המטפלת הזאת, קוראים לה דפנה עציון, היא גרה ביישוב מסקיות, אני אומרת את שמה כי היא עזרה לי מאוד, הצילה את חיי, אחת מאלה שהצילו את חיי בדרך, ובמשך שנתיים הלכתי אליה כל שבוע לטיפול, והיא נשאה אותי על כפיים בהתחלה, ממש כמו אמא שנוסעת את התינוק שלה, כי זה מה שהייתי צריכה. הייתי צריכה מטפלת שנוסעת אותי על כפיים, ועם הזמן התחלתי לצעוד לבד בעולמי. ואחר כך המשכתי לעוד טיפול של עוצמת הרכות, שגם שילבתי בזה גם ריקוד ותנועה, ואחר כך עברתי לעוד טיפול של CBT, וכל פעם מצאתי את המטפלת שמתאימה לי, וכשזה כבר לא התאים לי, אני חתכתי ואמרתי, זהו. היחסים בינינו נגמרו, ואני ממשיכה הלאה.
מה מרגישים כשברגע הזה? אני ידע רגע לעולם. כי היית שם חזק. ברגע הזה שבו אתה מקבל משהו מאיש טיפול, אבל יודע שזהו, ואתה עובר לחפש, לפי כנראה ההתפתחות האישית שלך, את המשהו הבא. מה מרגישים שם? שפתאום רוצים להתקדם לאן שהוא ועוד משהו על ברקס, מה... תסבירי. מבינה מה אני שואלת?
כן, כן, אני מבינה. אני חושבת שזה מאוד אינדיבידואלי, כי
בטח.
הרגשתי בנפש שלי סובה מהסוג הזה של הדבר, של התהליך, ושאני צריכה משהו אחר. ודבר הוביל לדבר, הוביל לדבר. וידעתי שאני חייבת טיפול בתוך הדבר הזה. באיזשהו שלב גם התחלתי לקחת כדורים פסיכיאטרים.
מי החליט על זה? זאת אומרת, זה את והמטפלת יחד?
לא. לא.
את הרגשת
שאני... אני מאוד מאוד התנגדתי לסיפור הזה של תרופות, אני באה מבית שאקמול לא לקחתי בתור ילדה, ומבחינתי תרופות, זה לא דבר שלוקחים, בטח לא תרופות שאני תלויה בהם, בטח לא תרופות, ולשמחתי הרבה הייתה חברה, שהייתה לאורך כל הדרך, ומאוד לחצה עליי, ואמרה לי, יש דברים שאנחנו עושים, גם אם זה לא נראה לנו, ואני הייתי עסוקה בעיקר להדוף אותה, ובאיזשהו שלב היא אמרה לי, תקשיבי, את עכשיו הולכת לפסיכיאטרית, ואת מתחילה לקחת כדורים. ולקח לי הרבה זמן, והתחלתי לקחת כדורים. עכשיו, זה לא לקחת כדורים, זה תהליך. לוקחים כדור, במשך תקופה, לא רק מחכים, שוכבים במיטה, בוכים, 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 עוברים תאומות, זה לא עובד. לוקחים עוד כדור, חוזר חלילה. עד שמצאתי את שאהבה נפשי. זה שידוך יותר קשה. כי זה הדבר שמתאים לי ספציפית לנפש שלי. ובאמת ב5 שנים האחרונות אני לוקחת כדורים, וניסיתי להפסיק, וזה החזיר אותי למקומות הכואבים.
נורא מסוכן להפסיק על דת.
כן, לא הפסקתי דת עצמי, הפסקתי בהדרגה, אבל כשטעמתי את טעמו המר של הדיכאון מתקרב, מיד חזרתי לזה גם בהדרגה, פשוט הרגשתי איך אני חוזרת למקום הזה, ואמרתי, אוקיי, אז אני כנראה צריכה לקחת את הכדור. אז זה כדי שהוא ירים אותי. עכשיו, זה לא מטשטש. יש לי ימים מאוד קשים. אבל אני אומרת, יש עם מי לעבוד. יש עם מי לדבר. אני לא מתהלכת פה בעולם כמו איזה אדם מת, חי. יש עם מי לדבר, יש עם מי לעבוד. ובאמת, זה מאוד מאוד עוזר לי. והבנתי שאני במקביל צריכה גם טיפול רגשי, ומבחינתי זה חלק מהחיים שלי.
אנחנו רוצות שוב לפרסומות, ואני חושבת עכשיו כאדם שמאזין לך, כמה חסד את עושה עכשיו למי ששומע אותנו, כי את אדם נורמטיבי, אישה עירת השם, מדברת בצורה כל כך גלויה, כאילו... ומסבירה את מה ש... את ההסתרים שלך סיימת, אני מבינה. בתחום הזה?
אני בוחרת. אני בוחרת
לעשות. שזאת עוצמה בפני עצמה.
כן, כשזה מתאים לי להשאיר את זה בתוך עצמי, אני לא עומדת על במות כל היום ומשפריצת עצמי.
כן, כן, ברור.
אני מאוד שומרת על עצמי, אני מאוד יודעת מה ולמי, ומתי, וכמה. אבל אני באמת חושבת שהכלי הזה של התיאטרון נתן לי את ההזדמנות לעמוד על במה, ולדבר על הנושא הזה, שהוא עדיין מושתק, של אימהות בתוך דבר כזה, של זוגיות בתוך דבר כזה.
אז בואי נצא לעוד הפסקת פרסומות, ונחזור לדבר על זה, על הכלי הטיפולי הזה, של משחק, של לצחוק, של ליצנות, של לאן שתקחי אותנו. יאללה, אומקה דליבה. אומקה דליבה, אנחנו עם שחף צוברי, שחקנית, בימאית וליצנית חינוכית, מדברות היום, חודש אדר, על הומור, משחק, ססון ושמחה, שנבעו בתהליך שאת תיארת שחף בשעה הזאת, דווקא מתוך פנייה שאת עשית, שהביא אל חייך דיכאון, טיפול נכון, תרופות ושיתוף הקהל על הבמה. מה, בנית פשוט, מה עשית כשאת בנית איזושהי יצירה, איזשהו מופע, שבו את מספרת על כל זה?
כן, בעצם מספרת כרונולוגית. איך בעצם... מה קרה, איך זה התחיל, כל הסיפור של הדיכאון, ומה עברתי בתוך זה, ואני באמת מביאה את זה גם על ידי שירים, ועל ידי תנועה, כי זה היה חלק מהסיפור, שהגוף גם נכנס שם לתוך, היה צריך להשתחרר מתוך המחסומים האלה שהלבשתי על עצמי. וכן, יש פה בעצם דיבור מאוד ישיר לקהל, וגם אחר כך יש שיחה כזאת פתוחה ששואלים שאלות. כשאני מגיעה לקהילות זה מאוד חזק, כי פתאום מבינים ש... אולי זאת ששבת לידי, או זאת שגרה לי, שדיברתי איתה אתמול, או שפגשתי אותה במקולת, היא גם עוברת איזה משהו, ואני בכלל לא רואה את זה, ויש פה איזה משהו מאוד מאוד שקט ומוסתר, שאולי אני רק צריכה לפתוח את העיניים, ולראות ולשים לב.
יש לי שאלה עמוקה כאן ברגע הזה, כי את רגילה לזה כבר. הנה, את על במות, העיניים נשואות אלייך, יש גם שיח אחרי, הנה, את אומרת, אבל אני מניחה שיש איזה דיסוננס קוגנטיבי גם למאזינים שלנו עכשיו, שהם אומרים מצד אחד, בוא נה, היא נשמעת, זאת היא, לא יודעת איך היא נראית עכשיו, אבל בוא נה, בעלה, בן תורה, ושמונה ילדים, והיא אדם נורמטיבי לחלוטין, את חושבת שעדיין דפוסים על חלק מאיתנו, הסטימות, בוא נה, היא לוקחת כדורים, היא משוגעת, כאילו, בואי נגיד את האמת. כאילו, יש עדיין נראה לך בעולם את הספליט הזה, או שהצלחנו כחברה, כעם, כאנשים, להבין סוף סוף, שזה חלק ממה שבורא עולם מנחית בממלכת ההתמודדויות, ההתנסויות, הניסיונות. יש עוד מה לשייף?
אני חושבת שכן, אני חושבת שמה שיש פה, זה איזשהו פחד מזה.
בגלל המוסתרת במקולת?
בגלל המוסתרת, בגלל שאנשים... לא כל כך יודעים מה לעשות עם זה. לפני חצי שנה הייתה לי שיחה לבנות אולפנה, וניגשה לילדה אחר כך ואמרה לי, אתמול בערב פתחנו כל מיני דברים, וסיפרתי לחברות שלי מה אני עוברת, ואף אחד לא ניגשה אליי, ומצאתי את עצמי בוכה בחדר, אבל פתחתי לפניהם את הלב שלי. למה אף אחד אחר כך לא ניגשה אליי? אמרתי לה, אנשים מפחדים. כשאומרים לאנשים לא עלינו שלזה יש איזה מחלה ולזה, אז אנשים יודעים מה לעשות עם זה, כי זה כתוב על הנייר, ויודעים בדיוק מה זה אומר, ויש איזה דיאגנוזה. אבל אנשים שעוברים דברים בנפש, זה כל כך מורכב, כי גם מה שאני עברתי, מי של ידי, שיכולה, שיהיה לה את הכותרת דיכאון, תעבור משהו אחר, ואנשים לא יודעים מה לעשות עם זה. זה מאוד מבלבל אותם, הם מרגישים שזה משהו ש... רגע, שנייה, מה זה בדיוק? אני לא יודע מה אני אמור, מה אני אמור להגיד, מה אני אמור לעשות, מה אני אמור ל... ואני אומרת, להסתכל בעיניים, לדפוק בדלת, להכניס סוגה, בלי לדבר. להגיד למישהי, היום יום שישי, אני מכינה לך הוגה, שתיים, כמה הצריכה?
יו.
היה לי יום שישי אחד, שהתקשרתי לחברה ואמרתי לה, אני מבקשת ממך משהו, ותגידי לי, מה שנוח לך? אני יושבת על הספה, ואני נורא רוצה להכין הוגה לשבת. אני לא מסוגלת לשבור ביצה. את יכולה בבקשה להכין לי הוגה? והחברה הזאת, שזה כבר אחרי שפתחתי את זה מול הקהילה, ואנשים ידעו, היא אומרת לי, תקשיבי, אני כל כך מצטערת. אני רוצה להכין לך שבת. אני פשוט נוסעת לשבת, אני עכשיו הופעה לך הוגה. אם הייתי יכולה, הייתי מכינה לך שבת שלמה. עכשיו אני אומרת, אני שבתי לספה ואמרתי לעצמי, תגידי, מה הסיפור שלך? תקני הוגה, תקני הוגה, מה? אבל היה לי ג'וק שאני צריכה הוגה ביתית, ולא הייתי מסוגלת לערבב עם כף את המצרכים. ואמרתי, אני עכשיו מרימה טלפון לחברה, ואני מבקשת. אנשים יודעים באיזה מצב אני, או באיזה מצב הייתי. אני מבקשת. והיא אמרה לי, אני עכשיו מביאה לך את ההוגה הכי ביתית, והכינה לי הוגת שוקולד פשוטה עם לילדים, ומשהו באמת כזה ביתי, והכניסה בתוך זה את כל האהבה שלה. ואחר כך היא אמרה לי חברה אחרת, אני עכשיו בחודשיים הקרובים, מורה, אני בחופש הגדול, כל שבת אני מכינה לך הוגה. וכשנגמר החופש הגדול, בעלי אומר לי, טוב, תגידי לה שזהו, מספיק. היא אומרת לי, סליחה, זה, אני לא עושה את זה בשבילך, אני עושה את זה בשבילי, ההוגות ממשיכות. מה זה בשבילי להכין הוגה פחושה, ומה זה בשבילך לקבל הוגה? והדברים הקטנים האלה, לראות את הבן אדם, שניגשה אל האישה מבוגרת ביישוב, ושמה לי יד על הכתף במקולת, ואומרת לי, מה שלומך שחף? אני הלכתי עם היד הזאת כל היום. היא לא מבינה מה היא עשתה לי, שהיא מסתכלת לי בעיניים, והיא שואלת אותי, מה שלומך? וכל כך הייתי צריכה את זה. כי כן, כי באותו רגע לא הייתי לשתף חברה, והייתי במקום קשה, והמקום הזה שמישהו רואה אותך, ומסתכל לך בעיניים, ורואה את הקושי שלך, ואתה רגע לוקח את המעמסה הזאת, ומעביר את זה, את הסלע הזה, שנייה לעוד מישהו, זה נותן אוויר, אתה מצליח רגע לנשום בתוך הדבר הזה.
למה זה כל כך מרגש?
כי זה אמיתי, כי זה החיים.
שמישהו רואה אותך?
שמישהו רואה אותך. שאתה גם רואה את עצמך בקושי הזה, ואומר, זה לא בושה לבקש. אם אני אחרי לידה ונותנים לי ומבשלים לי, מה, אז למה? כי זה רגיל שאישה אחרי לידה צריכה עזרה? ואם אני עכשיו לפני לידה, וקשה לי בהיריון הזה, ואני לא מסוגל, וקשה לי ואני לבד, ואני מרגישה בודדה ואני עצובה, ואני רוצה שמישהו רגע יהיה איתי. יפתח לי את הדלת וישב וידבר איתי בבית שלי.
אתה פועל?
למה להתבייש בזה כל כך? למה?
זה מה שעושה. אתה מה? הפועל שהשתמשת בו? אני אגיד משהו רוחני לפני שאנחנו יוצאות לחדשות פרסומות. אני אגיד משהו רוחני. לא אכפת לי, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו כל הזמן. לא?
כן.
זה הפועל הזה שהשתמשת בו בשוני. להרבה שיחות שאני מנהלת, הפועל נסע. אני המון מסתכלת על המילה הזאת בברכת הכהנים, יברכך השם וישמרך יישא השם פניו אליך, וישם לך שלום, וזה פועל שאם מתבוננים בו חזק, הוא כזה כנפי, שהשם נושא אותך על כפיים, ואת השתמשת בו קודם, והנה את שוב מתארת חברה שעוזרת עם מוגה, או מישהי ששואלת במקולת מה שלומך באמת, אלה שנושאים אותנו, ואתה לא מתבייש להיות ניסה. זה חזק כנראה. בבפנים שלנו, היכולת לבקש נשיאת כפיים, והיכולת להיות מוסה. וההבנה שיש אנשים שעושים את זה, ואולי שומעים עד כמה צריך את זה, וכאילו נרדמנו איפשהו כחברה, יש מלא קהילה ומלא עשייה, ותמיד אנחנו היהודים, אבל הנה, מהצד השני של לבקש עזרה, בזה אנחנו עוד קצת חלשים.
לדעת להזדקק.
כן.
פשוט לדעת לא להתבייש להזדקק. יש פועל כזה להזדקק, יש דבר כזה להזדקק. אדם צריך, אני חושבת, להוריד מעצמו רגע את ה... הפסון הזה, ולהגיד לעצמו, אני עכשיו צריך עזרה.
וזה מזקק באמת, את יודעת?
וזה גם נותן זכות לאחרים.
נכון.
זה מגדיל אחרים גם שהם נותנים. אנשים רוצים להיות גם במקום הזה שנותן.
אז פה זאת נתינה מדויקת כל כך, כי אם אתה מבקש ואתה לא מתבייש, ועשית איזו עבודת נזקקות עם עצמך, אז אתה מזקק משהו פנימי ומזקק אחר, לתת את זה. וואו. וכל זה. מאיפה אנחנו מדברות, את יודעת, חודש כזה שכל הפושט יד נותנים לו, הוא מבקש בפשוט את מה שאני באמת צריך. את יכולה להפות לי הוגה? כי הרי זאת ההוגה, אבל זה הרבה מעבר, זאת הבקשה, זאת ההקשבה, זאת העשייה שלה תוך כדי שאת בכלל במיטה, הגעתה של ההוגה, אכילתה של ההוגה וההבנה מה זה התהליך הזה שאני לא לבד כאן. יאללה, תכף נפגשות שוב בשעה שנייה. שלום קדליפה, שחף צוברי, נדבר על המשחק ועל התיאטרון ועל הליצנות החינוכית ועל... כולם משחקים קצת, לא? טוב, יאללה, אחר כך. ביי.